טוב, שומעים?
הנה, עכשיו שומעים, כן.
טוב. אז אני, אז מה שלמדנו שעניין של השגה ועניין של כינוי בשם זה אני נוח. דבר שאין לנו השגה, אנחנו לא קוראים לו בשם. זה היה הנקודה הראשונה שלמדנו. והנקודה השנייה הייתה שהנושא של אין סוף, הוא בא ללמד אותנו שהמציאות שם היא מציאות שלפני הצמצום, שכל העולמות שבאים אחרי העולם של אין סוף הם עולמות שתחת חוק הצמצום, עוד לא למדנו מה זה חוק הצמצום, אבל חוק הצמצום זה, אמרנו שזה מציאות שיש שם סוף, שיש שם סיום, סיום על האור, האור העליון, ושכל דבר שיש בו גבולות, זה מה שאנחנו רואים בנקודה השלישית, כל מקום שאנחנו רואים גבולות בתוך בתוך המציאות, גבולות, סיום, סוף, חושך, כל המושגים האלה, הדברים האלה הם נובעים מהשורש שיש בעולמות העליונים שנקרא צמצום. אז זה הנקודות העיקריות שלמדנו בפעם הקודמת, אז היום אנחנו נמשיך לאות למד, ננסה להתקדם לאות למד, שזה זה בעמוד עמוד ג' אות למד, אתם רואים את זה, זה פה באמצע העמוד הימני. קודם כל אנחנו נקרא למעלה את האריזל. אז שלום ענבל, אנחנו נקרא למעלה באריזל, עוד לא למדנו את זה. אז אני קורא, וכאשר עלה ברצונו הפשוט לברוע עולמות ולהציל הנאצלים, רגע, ולהציל, מישהו פה מזיז לי את המסך, אז אני לא רואה כלום, אוקיי, נא לשאת זה ככה, להוציא לאור שלמות פעולתיו ושמותיו וכינוייו, אשר זאת הייתה סיבת בריאת העולמות. אז יש פה עוד פעם משפט מאוד מאוד חשוב של האריזל, שכביכול פה הוא נותן לנו איזשהו מפתח להבין את סיבת הבריאה. סיבת הבריאה, לפי מה שכתב האריזל פה, זה להוציא לאור שלמות פעולותיו ושמותיו וכינוייו. אנחנו מכירים את המקומות שבעל הסולם כותב על מטרת הבריאה, והוא לא משתמש באותה שפה. הוא משתמש בשפה אחרת, הוא אומר, להיטיב למבריו. אז האם יש קשר בין השפה של האריזל לבין הקשר של בעל הסולם? אז השאלה זה, מה זה להוציא לאור שלמות פעולותיו ושמותיו וכינוייו? אז אפשר להבין שכל השמות של הקדוש ברוך הוא זה שמות של רחמים ושל אהבה ושל חסד, וי"ג מילות הרחמים, זה השמות של, 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 של הקדוש ברוך הוא. כשהשמות האלה מתגלים לנבראים, אז מתגלה החסד והאהבה של הקדוש ברוך הוא. אז ככה אפשר לראות שאולי שני הדברים הם סביב רעיון אחד. גם להיטיב הנבראו, למעשה זה גם, תמיד אנחנו שואלים, כשאנחנו אומרים להיטיב הנבראו, מה הכוונה? זאת אומרת, האם הכוונה שהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא גורם לנו הנאה, שיש לנו בגדים חדשים ורכב חדש והרבה כסף בבנק או אפילו בריאות או דברים כאלה, האם זה נקרא להיטיב לנבריו?
למרות שלפי מה שאני יודעת, כאילו יודעת מתוך לימוד, זה שהעניין הזה של להוציא לאור שלמות פעולותיו שמותיו וכינוייו, זה את כל הפנים של הבריאה. זה לא רק החסד והרחמים, כל מה שאנחנו רואים על פני האדמה, גם אם זה, אתה יודע, אני הולכת לקיצוני, גם אם זה גניבה, גם אם זה, אנחנו רואים את כל מה שהקדוש ברוך הוא מוציא, הוא מוציא לאור את השלמות, אנחנו רואים את זה בדואליות, אנחנו רואים את זה, לא משנה איך אנחנו רואים את זה, אבל כל מה שיש פה זה כאילו הקדוש ברוך הוא מוציא לאור.
כן, נכון. זה נכון מאוד מה שאתה אומר, זאת אומרת, אבל מה שאני חושב שבאמת מה שאתה אמר, זה שהמילה פה המרכזית והמילת מפתח זה המילה שלמות.
שלמות,
זאת אומרת,
כן.
שלמרות שאצלנו הדברים נראים לנו דברים מקוטעים, דברים עם מלא היפוכים ומלא חסרים ומלא חסכונות וכן הלאה, אבל ההטבה האמיתית, זה מה שרציתי להגיד, למעשה, ההטבה האמיתית שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנבראים, זה הגילוי, הגילוי האור האלוקי, זאת אומרת, זה הגילוי של הטוב האלוקי. הגילוי הזה של השלמות, זה מה שצריך להתגלות בסופו של דבר, וזה הדבר הכי יקר שהוא רוצה לתת לנו. ואנחנו נפגש את ה... כשנדבר על העניין של נמה דקיסופה, אנחנו נחזור לנושא הזה של השלמות. זאת אומרת, מה זה בדיוק מתנה שלמה שהוא רוצה לתת לנו? ואיך החסכונות וההסתרים והגבולות שיש בעולם, אין ביטוי לשלמות. למרות שזה נראה לנו למעשה משהו שהוא פרדוקס.
כן.
אוקיי? אז בוא נתקדם לאור פנימי, לאות למד. וזה שואל ככה, ואין לי כמוה, איך נבחן רצון באינסוף? הגבוה מכל רעיון, אז כדי לומר, עלה ברצונו הפשוט וכו'. אז אנחנו חוזרים על המושג של אינסוף, שאמרנו שאינסוף זה כביכול המקום הראשון שאנחנו מגלים פעולה של הבורא כלפי הנברא. והשאלה שהוא שואל פה, הוא שואל למעשה מה זה הרצון שנמצא שמה. מהו הרצון שנמצא שמה, כי כביכול היה אפשר להגיד שהרצון בא ממקום של חיסרון. אז על איזה רצון, איך יכול להיות שמדברים על חיסרון כלפי משהו שהוא מושלם? האינסוף הוא מקום של שלמות. וכולי, וכי תבין, זה עם מה שנתבר אליי, שאחר נמצא בכל נעצר רצון לקבל את שפרו מהמעטים, אין שם היטב. כן? זאת אומרת, הוא אמר, יש לנו איזשהו כלל שלמדנו, שלמעשה המעטים רוצה להשפיע טוב, את טובו, את אורו, את לוקותו לנאצל, אבל כדי שיוכל לעשות זאת, אמרנו שאין כפייה נוהג ברוחנית, והכל תלוי ברצון. ולכן צריך שימצא בתוך הנאצל רצון לקבל. במילים אחרות, כשהקדוש ברוך הוא, כשאנחנו נותנים מתנה למישהו, לפעמים המתנה שאנחנו נותנים, הבן אדם שמקבל אותה מתבאס. למה הוא מתבאס? כי לפעמים הוא לא צריך את הדבר. אז אנחנו באים מלא התלהבות, כן, אנחנו, לדוגמה, אני קונה לאשתי ספר, אבל אני לא יודע כל מה שקרה, כי היא קוראת הרבה ספרים. אז לפעמים קורה שאני מאוד מתלהב לתת לספר, והיא מאוד מתלהבת לפתוח את העטיפה של הספר, ואז מתברר שהיא כבר קרא אותו. אז זה ברור שהשמחה שלה לקבל את הספר ברגע שהיא רואה שהיא כבר קרא אותו, נופלת כמעט לאפס. כי אין למעשה הכלי של קבלה צריך להיות כלי של חיסרון. ואם הכלי הזה הוא לא קיים או שהוא מאוד קטן, אז יש הרבה פחות תענוג. אז למעשה מה שאנחנו לומדים פה, שכשהמעצים רוצה להשפיע טוב לנבראים, הוא צריך לתת להם ביחד עם הטוב השתוקקות לקבל את הטוב. כי אם הוא לא נותן להם השתוקקות לקבל את הטוב ביחד עם הטוב, אז לא תהיה נאה. אוקיי? אז זה מה שהוא אומר. שהוא אומר שבאין טוב ברוך הוא חייב להימצא רצון לקבל. כן? כדי שיהיה הנאה לנבראים, שתהיה תענוג למקבלים. אבל אז היינו יכולים להבין מזה שאם יש רצון, אם יש השתפקות, אז יש חיסרון. אז הוא אומר לו, הוא אומר, אלא שבאמצע ברוך הוא, הרצון הפשוט הוא בסוד הוא ושמו אחד. תכף הוא יסביר. הוא ושמו אחד. כמו שאנחנו אומרים בסוף העלינו לשבח, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. כן? אז זה מה שכתוב פה בפרקי דרבי אליעזר, הוא מביא את זה מהמדרש. הוא אומר, וכן בדברי הרב לקנן, כי האור שבאינסוף מכונה הוא, והרצון לקבל שבאינסוף מכונה שמו. בפור הוא נותן לנו איזשהו נתון, הוא מסביר לנו משהו חדש, שכשאנחנו מדברים על שם, אנחנו מדברים על הצד המקבל, על הצד של הכלי, וכשאנחנו מדברים על הוא, אנחנו מדברים על האור, על השפע. אבל יש פה משהו מופלא, שבאינסוף הרצון לקבל והשפע הם אחד. אין זה מה שקוטב פה, והם שניהם בסוד האחדות הפשוטה שאין פירוד כלשהו ביניהם. אז יש לנו סוד גדול ודבר שאנחנו לא יכולים לתפוס. זה כמו שאנחנו נגיד, הנתינה והקבלה הם אחד, השחור והלבן הם אחד, החושר והאור הם אחד. אין זה מה שכתוב פה. אז הוא אומר, נכון יש רצון, אבל הוא אחד עם האור. הוא לא נפרד מהאור. אוקיי? אז יש פה דבר מאוד מאוד... אז מצד אחד אנחנו הרווחנו את המים, מצד אחד הרווחנו את זה שכן יש רצון לקבל, ומצד שני הרווחנו בזה שיש אחדות. באינסוף יש מקום של אחדות שלמה. שלמה ופשוטה, כמו שהוא אומר. אז אין לנו השגה, אין לנו הבנה איך זה קורה, אבל אנחנו צריכים לקבל את זה שיש פה מציאות שהיא מציאות מעל המובן. והמציאות הזאת של השלמות, שיש שם, אני חושב שזה משהו שנמצא אצלנו בנפש. זאת אומרת, אצלנו בנפש יש לנו את באיזשהו מקום איזשהו רושם של השלמות הזאת, ושנגיד שלמות של כל הרצונות מלאים, ושכל הרצונות מלאים לא מהצד של חיסרון, אלא שמצד שטוב לנו שזה מלא, וגם אנחנו מצמחים את הנותן בזה שזה מלא. ממקום של שלמות, והדבר הזה נמצא אצלנו, זאת אומרת, אני חושב שבתמון בנו, בתוך נשחי הנפש, הזכר של המקום הזה של השלמות. ותמיד למעשה כל הפעולות שלנו שאנחנו עושים בעולם זה סוג של ניסיון לחזור לשלמות הזאת. לשלמות, אולי בשפה יותר פשוטה, זה מה שאנחנו קוראים גן עדן. כן? סוג של מקום של מנוחה מוחלטת, של שלמות, של אחדות עם הבורא. האם אנחנו מצליחים לחזור או לא? אנחנו הרבה פעמים מתבלבלים בדרך, אנחנו מנסים להתמלא בצורה לא נכונה, וזה גורם לנו להרבה סבל. אבל בסופו של דבר זה בא מהמקום הזה. אמנם, אני אמשיך, אמנם, היה שאלות עד עכשיו, אני פשוט רוצה לעצור אם מישהו רוצה לדבר.
מדע להתמלות, מה שעכשיו אמרת, כדי להגיע לתחושה הזו של השלמות, אמרת שיש הרבה אנשים שזה קורה בהם סבר, אבל לכאורה בסדר, יש את הדרך, כי מן הסתם אתה מתכוונת לדעת מה התורה במצוות.
היה, תראו את העלת אימבלת, את ממש לא נשמעת ברור.
מה השנייה?
סליחה?
אמרת המשפט האחרון, אז כאילו אדם, כל אדם רוצה להגיע לתחושה הזאת של השלמות של הגן עדן, אתה אומר שהרבה אנשים מחפשים את המילוי הזה בצורה לא נכונה.
כן.
נכון? כן.
כן.
עכשיו, מה זה בעצם הצורה הנכונה? כאילו,
מעבר... בשביל מה שאנחנו לומדים פה... כן, בוא נגיד שאנחנו ננסה להגיד את הדברים במילים, עוד פעם, זה מילים שהן מאוד מאוד מתקשות בלתאר מה שקורה שם, כי אין לנו שום השגה. אבל יש פה, אם אנחנו אומרים שהרצון, מה שאומר פה, הוא שמו אחד. זאת אומרת שהרצון לקבל פה הוא אחד עם האור. זאת אומרת שהרצון לקבל הוא אחד עם ההשפעה. זאת אומרת, למעשה זה להגיד, הדרך הנכונה, ובזה הוא מלא, הוא מלא כי הוא אחד עם ההשפעה. זאת אומרת, כי הקבלה היא אחת עם ההשפעה, היא אחת, היא אותו דבר עם ההשפעה, כמו ההשפעה. זה אומר שלמעשה כל מה שהוא מקבל, הוא למעשה משפיע לנותן. אז מבינה מה ש... ולמעשה זה קצת חוזר למשהו שלמדנו, שכביכול המדרגה הכי גבוהה שאדם יכול להגיע אליו בתיקון שלו, זה לקבל על מנת להשפיע. אז זה משהו שהוא, אני לא יודע אם זה בדיוק אותו דבר, או שזה משהו שהוא מאוד קרוב, אבל זה מאוד קרוב.
השאלה אם הלקבל, זה אני מבינה, אבל הלקבל יש כל מיני רמות קבלה בשביל להשפיע, והשאלה היא, זאת אומרת, אדם שהוא, אתה אומר שהשאיפה היא כאילו באמת למנוחה, כאילו כל אדם בסופו של דבר מחכה לתחושה הזאת של גן עדן, או לדבק בבורא, זה תחושה של חוסר תנועה.
נכון.
זה שום מקום. אבל, ומצד שני להשפיע זה תנועה, וכאילו הרבה פעמים אדם באמת מקבל מילוי באיזשהו משהו שיותר פסיבי, המילוי. בשביל להשפיע, זה תוך נגיד יותר להיות עם עצמו, להיות, אתה יודע, באיזשהו משהו, מקום עם השראה. אבל זה רגעים שלפחות מבחינתי זה ממלא אותי ונותן לי תחושה יותר של שלמות. אבל השאלה אם זה נכון, כי... קודם כל, באותו רגע אין השפעה. אומנם זה לקבל על מנת להשפיע, אבל...
לא, אני חושב שאני אמרח את זה, כי זה באמת כל כך משהו שהוא... זאת אומרת, זה כל כך משהו שהוא גבוה מאיתנו, אבל אני רק חושב שאולי באמת יש בנו איזשהו כניעה למקום הזה, אפילו אם זה לא משהו מורגש בצורה ברורה, אבל נראה לי שהנפש שלנו היא מחכה, היא רוצה להיות במקום הזה, כן? להגיד בדיוק מה זה, אני לא... אני יותר מתקשה להסביר, אבל אני רק זורק את זה כרעיון. אז אולי בוא נמשיך עם דברי הרב. אני אפול זה מישהו זיזן את הדף, אני אראה את זה למטה, אוקיי. אמנם, אנחנו פה למטה בתחתית של העמוד היומני. אמנם, אל לדמות הפירוד והאחדות האמורים כאן, אלא פירוד והאחדות שבמושגים הגשמים, הנפחדים על דרך התנועה, לריחוק מקום וקירוב מקום. כי המהות הרוחנית אינה תופסת מקום כל עיקר כנודע. אז הוא אומר פה, כשאנחנו מדברים על אחדות, כשאנחנו מדברים על אחדות בעולם הרוחני שהוא שמו אחד, לא מדובר פה על מקום, על קירור מקום, כמו בחומר, כן? אבל בחומר אנחנו אומרים שזה שני דברים הם אחד, שהם צמודים אחד לשני. אמנם תודה, אבל הוא הסביר עכשיו מה זה, למעשה, מה זה מקום ברוחני, המושג של מקום ברוחני. אמנם תודה שהפירוד ברוחנים אינה נעשה זולת על ידי מקרה שינוי צורה בלבד. עכשיו אז אנחנו לומדים מושג חדש, שמקום ברוחני לא מוגדר על ידי מחק פיזי, כי אין מקום, אלא על ידי שינוי צורה. מה זה שינוי צורה? זאת אומרת, כל דבר, אם יש לי מאפיין בדבר אחד שהוא שונה מהדבר השני, אפילו מאפיין קטן ביותר, אז זה כבר נקרא שינוי צורה. באופן, שאם דבר רוחני אחד קונה לו צורה נוספת המשונה מאותה הצורה שיש לו, הנה יצא לו הדבר הרוחני ההוא מבחינת אחד לשתי בחינות נבדלות, המתחחקות זו מזו על פי הפכיות שיש באותם שתי הצורות. כן, אז למעשה מה שהוא אומר, שברגע שמתגלה איזשהו שינוי לשני הדברים האלה, אז הם מתחחקים ברמה הרוחנית, במובן. זה מה שמוגדר כמחד ברוחנית. כותבת פה לברד, אני חושבת שדוגמה טובה זה צדיק, צדיק מקבל מעצם מנהדו. והוא לא עושה הרבה כביכול, ועדיין עושה נחת רוח ויצור. את מדברת על העניין של האינסוף.
זה מה ש... לא, מה שמקודם ענבל אמרה, כאילו אני חושבת ישר עלה לי העניין הזה של צדיק.
כן.
אבל זה מקודם, בסדר, לא משהו. זה הלאה.
אוקיי, אז... אמנם תדע שהפירוד הרוחני מנה מעשי זולת על ידי מקרה שינוי צורה בלבד, אופן שאם דבר רוחני אחד כולל לו צורה נוספת, המשונה מאותו הצורה שיש לו, אם יצא לו הדבר הרוחני ההוא מבחינת אחד לשתי בחינות נבדלות, המתחחקות זה מזה על פי ההופכיות שיש באותן שני הצורות. וכמו שהמהויות הגשמיות מתרחקות ומתרחבות זו דרך זיחוק מקום וקירוב מקום, כן המהויות הרוחניות מובדלות ומתחברות על פי השתנות הצורה והשתוות הצורה. ששינוי הצורה מבדילן זה מזה, והשתוות הצורה מדביקן זו לזו. וזכור זאת כי זה הוא המפתח הראשון לחוכמה. זאת אומרת, יש פה דבר שחוזר הרבה פעמים בהרבה מקומות בכלבים של בעל הסולם, זה הנושא הזה של פירוד שווה שינוי צורה, ואיחוד שווה השתוות הצורה. כן? ולכן פה יש לנו פה סוג של פרדוקס מאוד גדול, שאיך שני דברים שהם בהפכיות הצורה, כביכול, יש את המעציל והנאצל, יש את האור ואת הכלי, ולמרות שהם בשינוי צורה מאוד גדול, אז שם באינסוף ברכות, למעשה יש לנו מקרה יוצא דופן, שלמרות ששינוי צורה מאוד גדול, אז הם באחדות, הם אחד, כן? אז זה מה שהוא הולך להגיד עכשיו. ואתה תבין את סוד ההוא, ואתה תבין את סוד הוא ושמו אחד, המזכה לעין. זה עניין אחדות הפשוטה שאני מדייקים כל כך באמצעות ברוך הוא. כי האחדות הזו היא מטריות כל יכולתו יתברך. זאת אומרת, אני אומר, באמת העניין של האחדות הזאת שיש באמצעות היא משהו שהוא פלאי, כמו שאמרנו. כי הנה נדבר על העין, באור פנימי, באות וב, ההבדל בין המעציל לנאצל, שמתהווה מחמת הצורה של הרצון לקבל, שישנה בנאצל ואינה במעציל, אשר מסיבת שינוי צורה זו נבדל הנאצל מהמעציל, וכנה לו שם מפני עצמו להיקרא נאצל ולא מעציל. הוא אומר, עצם זה שאני מזהה באינסוף חלק מעציל ונאצל, הוא כבר מצביע על זה שהיה פירוד, כן? שמהמעציל התחדש משהו יש מאין שלא היה קיים בכלל לפני זה, ומה היה הדבר שלא היה קיים במעציל, זה הרצון לקבל. אז עצם זה שאני כבר, שהוא קנה כבר שם חדש, אז זה אומר שברגע שהוא קנה שם חדש, זה אומר שהוא כבר קנה צורה חדשה. אז לפי מה שלמדנו, ברגע שהוא קונה צורה חדשה, הוא יצריך להיות בריחות. מסוים, אפילו אולי בריחוק אינסופי, כי פה זה מדבר על הופכיות הצורה, כי כל מה שיש במעציל אין בנאצל, וכל מה שאין במעציל יש בנאצל, כן? כי אמרנו שבמעציל אין לו בכלל רצון לקבל, ובנאצל אין לו בכלל רצון להשפיע, אז כביכול הם בהופכיות הצורה, ובכל זאת הם הוא שמו אחד. וזה באמת הפלא והדבר שהוא מעל השגתנו באינסוף. ולפי המובהר, אם יש מקום לטעות ולחשוב שאור אינסוף המכונה הוא, אינו דבוק לגמרי חז ושלום באינסוף המכונה שמו. דיינו, הרצה מקבל את השפע והאור המתחרו, שהרי האור אליון נמשך מעצמיתו, מתברך, המכונה הוא, ומכל תכונתו רק להשפיע. ואין בו מצורת הרצון לקבל ולא כלום, כמבוח שם. מה שאין כן, אין סוף המכונה שמו, זאת אומרת, הכלי, כן, שיש בו הרצון לקבל, המשונה משום זה מן האור העליון, שאין בו חז ושלום שום רצון לקבל כמבוח. ונודע ששינון צורה עושה פירוט חז ושלום. כן, כל פעם שהוא אומר, פירוד באינסוף, שאתם שמים לב שהוא מוסיף את המילה חז ושלום, כן? זה, כביכול, לא יכול להיות פירוד במקום הזה. אז יש באמת פה תהייה גדולה, איך זה יכול להיות. וזה מה שנענו הפרקי דרבי אליעזר והרב לקמן, שאינו כן חז ושלום, זאת אומרת, אין פירוד חז ושלום באינסוף, כמו שהייתי יכול להבין, כשאני מסתכל על התכונות ההפוכות של המעציל והנאצל. אלא הוא שמו אחד באחדות פשוטה. פשוטה למי שלא היה בשיעורים הקודמים, פשוטה למדנו שפשוט זה אומר שמשהו שאין בו, אין בו גוונים בפנים, אין בו הפכים או דברים שונים בתוכו. הוא הכל באחדות מדרגה. אז הוא אומר, למרות שאנחנו מבינים שיש פה שתי ישויות, שיש להן צורות שונות או אפילו הפוכות, הן בכל זאת באחדות פשוטה. שאין ביניהם שום הבדל. ואף על פי שיש ביניהם בין ההוא ובין שמו איזשהו שינוי צורה בהכרח, כמבואה, מכל מקום, אין זה פועל שם כלל וכלל. זאת אומרת, לא, מה הכוונה? השינוי צורה לא פועל, הכוונה שהוא לא מפחיד ביניהם שם. הם דבוקים, הם אחד. ואף על פי שאין אני מבינים זאת מכל מקום, כן הוא בלי שום ספק. ועל זה אמרו שבאינסוף ברוך הוא לית שום מחשבה תפיסה בכלל וכלל. זאת אומרת, הזוהר כותב את זה בפתח אליהו, שאין בו לית מחשבה תפיסה בכלל וכלל, זאת אומרת שהמחשבה של האדם אין לה תפיסה כלל במקום הזה. בגלל זה למעשה, בגלל שיש פה פרדוקס שאנחנו לא מסוגלים להבין אותו. אנחנו לא מסוגלים להבין איך הקבלה וההשפעה הם אחד, למרות שלנו זה נראה לנו בדיוק הפכים. ולהיות עם זה למעלה משכלנו, אוקיי? אז פה למעשה ביררנו את מה שהוא בירר, זה המציאות הזאת של האינסוף, כי תמון בו את הסתירה יסודית, כן? בין השוני שיש בין שני המרכיבים לבין זה שהם באחדות. אז יש לנו פה סתירה שהיא עומדת, שאנחנו לא יכולים להבין אותה, אבל אותם, זה באמת משהו שאולי מלווה אותנו בכל מיני מקומות בחיים שלנו, שאנחנו באיזשהו מקום, ועוד פעם אני אומר דברים מליבי, אני לא יודע אם זה נכון, אבל באיזשהו מקום אנחנו מחפשים מעבר לכל הסתירות ומעבר לכל השינויים וההבדלים שאנחנו רואים בבריאה, אנחנו מחפשים את האחדות שיש מאחורי זה. זאת אומרת, אנחנו מנסים באיזשהו מקום להגיע למקום הזה שלמרות שיש שוני, להרגיש שהכל בסופו של דבר אחד. אז זה היה האות הזאת. ואולי, אם תרצו, או שנראה לי שהאות הבא היא ארוכה, אז אולי אנחנו אפילו עוד 10 דקות, אז מה שאני, אולי ב10 דקות הקרובות, מישהו רוצה לשאול, להגיד משהו, להוסיף משהו?
לא, אני לא.
אז מה שאולי מפה, לא, סליחה, הנה. אני אולי אביא פה אולי אני רוצה, קודם כל אני רוצה אולי להביא לכם משהו שנראה בהמשך, אם נגיע בעזרת השם, אם נגיע לחלק ב', אבל אני חושב שזה משהו שקצת מקשר את הדברים שאמרנו על העניין של הכניעה הזאת, הכניעה לאינסוף. אז אני קורא, זה בהמשך של הספר, תמיד עשר הספירות בחלק ב'. אתם רואים את זה במסך, אני מקווה. ויחד עם זה מובן גם כן, שאי אפשר כלל שיתעורר איזה רצון ומהות, אם לא נתגלה פעם קודם, מילוי מספיק לרצון ההוא. זאת אומרת, מה שהוא אומר פה, שכל דבר אצלנו שמתורך כאיזושהי קנייה כלשהו, איזו השתקקות, מאיפה היא באה? היא באה מאיזשהו עבר של מילוי, כן? זאת אומרת, למה של איזשהו השתוקחות למשהו, כי באיזשהו מקום היה לנו את הדבר הזה ואיבדנו אותו, כן?
מדובר
בעולם. כאילו, לפני שנולדנו. ואת ממש לא נשמע טוב, דל.
מדובר לפני שנולדנו?
כן, משהו שהיה לנו. זאת אומרת, אם אתם זוכים למי שהיה בסדנה, אז אנחנו... אנחנו עושים תרגיל ששואלים את האנשים אם הם רוצים לנסוע לאיזשהו מקום שהם לא מכירים, ואז הם אומרים, לא, לא רוצים, ואז מראים להם את המקום, את הסרט של המקום, עם נופים מאוד יפים, ופתאום יש להם השתוקקות. מה? אז יש פה איזה... אז זה קשור למה שכותב פה. למעשה, כדי שתהיה השתוקקות, צריך שיהיה איזושהי תחושה שהיה כבר מילוי. זאת אומרת, היה כבר מילוי. כל עוד שלא היה שום מילוי, אין לו השתוקקות. ברגע שיש איזשהו מילוי או איזשהו מגיע לדבר, אז יש לו רצון לדבר. זאת אומרת, יש הרבה, אני חושב שיש הרבה דוגמאות שאפשר לתת לזה. למשל,
כן, לפעמים אדם יכול לדבר איתך על משהו שלא חשבת עליו, סתם. הוא מספר לך על זה שהוא עובד עם חרשים והוא למד את שפת הסימנים.
כן.
ופתאום אתה ככה אומר, יו, איזה מתאים, כאילו, זה נכון. גם רוצה לעשות את זה. זה
נכון,
אתה יודע,
נכון.
לפעמים אנשים מדברים, אתה גם רוצה.
נכון, גם אני כן. ולפני, כאילו, לפני זה בכלל לא היה לך מושג שזה קיים.
נכון.
ישן בשקט, נכון? זה ממש, זה לא, בכלל לא הפריע לך, אבל פתאום שמישהו מגלה לך משהו, אז פתאום מתעורר השתוקקות.
נכון.
אז בואו נקרא את ההמשך. זה עניין, תקווה מתבהר היטב בחלק הראשון של הספר, זאת אומרת, זה איפה שאנחנו מוכזים, אשר הרצון לקבל אינו הסיבה הראשונה של אל האור, או אל המילוי שלו, כמו שבני העולם שחושבים, אלא להפך ממש. כי האור והמילוי הוא סיבה לרצון. פה זה ממש משהו גאוני, זה ממש משהו מדהים מה שכותב. אז אני חוזר על זה, אני אומר פעם. הוא אומר, האנשים חושבים, למה יש לי שפע? כאילו, למה יש לי שפע? כי רציתי את השפע הזה, נכון? אני קורא עוד פעם. והעניין, כי כבר מתבהר את זה בחלק הראשון של הספר. עכשיו, הרצון לקבל אינו הסיבה הראשונה אל האור, או אל המילוי שלו, כמו שבני העולם חושבים, אלא להפך ממש. כי האור והמילוי הוא הסיבה לרצון. אשר הרצון להשפיע כלול בהכרח באור העליון, הוליד בתכונתו את הרצון לקבל שבנאצל. כן, זאת אומרת, למעשה, מאיפה נברא הרצון של הנאצל באינסוף? מהמעטים, מהאור עצמו, מהאור אינסוף. אמרנו, באור אינסוף חייב להיות רצון לקבל. זאת אומרת, האור אינסוף שהוא כולו השפעה, אותו אור אינסוף הוא זה שגורם להופעה של הרצון לקבל. אוקיי? אז זה לא שהרצון לקבל הוא זה שגרם להופעת האור, זה בדיוק הפוך, כן? זה מה שכותב פה.
יואל, אבל נכון, אמרנו שתמיד שכאילו... שהאור הוא תמיד אותו דבר, הוא לא משתנה. אז למה, ושבעצם ההבדל בין אנשים הוא הגודל של הרצון. כאילו הרצון לקבל שיש לי הוא לא קרוב לרצון לקבל של מישהו אחר.
כן,
מה זה אומר מבחינת הרשימו? שכאילו השם תובע בכל אחד רשימו אחר, ולפי זה מתפתח הרצון לקבל שלו בעצם? כאילו יש לי איזשהו, נגיד אני עובדת עם נוער בסיכון, אז איפשהו כאילו... רשום לי שזה ההשתוקקות הגדולה שלי? כאילו, איך אני יודע, מה זאת אומרת? זה האור, כאילו, מה האור פה ומה הכלי?
כן, אז... אז תראו, בואו נמשיך אולי עוד לקרוא, אולי זה יתבייר, שנייה, אני... משום שמשהו רצון בעליון, נעשה כוח וחיוב בתחתון, אוקיי? זאת אומרת, מה רצה העליון פה? העליון רצה להשפיע טוב בתחתון. אז זה הרצון של העליון. עכשיו, מה זה, מה הכוונה? זה הפך להיות חיוב, כוח חיוב בתחתון, שכבר אין, אין בחירה חופשית, זאת אומרת, בעליון יש בחירה, הוא בחר לעשות טוב לתחתון, הוא בחר לברוא את העולם. ברגע שיש, ברגע שהייתה פה בחירה של העליון לעשות טוב לתחתון, אצל התחתון זה הופך להיות חובה לקבל את, 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 את אורו. הוא לא, אין לו פה מה להגיד, זאת אומרת, מכוח הרצון של הפרה להעניק לעגל, כן, נברא, אם אפשר להגיד, נברא את, את הרצון לנוק אצל העגל, כדוגמה, כן? עכשיו, איפה רואים את זה בעוד, בעוד מקרה שהכוח, זה, למעשה מה שהוא כותב פה זה איזשהו עיקרון כללי, כן? מה שנמצא ברמה בחירתית אצל העליון הופך להיות משהו מחויב אצל התחתון. רואים את זה למשל בצבא, כן? בצבא המפקד מתלבר בין שני דרכים איך נגיד לתקוף יד, לא, ובסוף הוא בוחר, הוא מחליט ללכת על דרך מסוימת כדי לתקוף את היד. כל עוד שאצלו זה היה בהתלבטות, זה עדיין משהו שהוא לא מוכן. כן, זה משהו שהוא מתלבט, זאת אומרת, זה משהו פתוח. אבל ברגע שהוא קבע את הרצון שלו, אז כלפי התחתונים, נגיד לגבי החיילים, זה הופך להיות חובה, אין פה איזה שמיון של בחירה. אז אני חושב שזה משהו שהוא דומה למה שהוא כותב פה. עכשיו, לגבי השאלה של נאורה.
לא הבנתי איך זה מתקשר לבליז ולרשימו ולזה שהרצון לקבל שלי הוא שונה. הרי השפע הוא תמיד אמרנו אותו שפע. השפע של השם הוא תמיד
אותו. נכון, זאת אומרת, מה שאת אומרת, השפע הוא אותו שפע, ומה שמודד את המילוי של הכלי, זה הרצון לקבל עצמו, נכון, זה מה שאמרנו. אבל פה הוא אומר, אני חושב שפה הוא מדבר, אני חושב שהוא מדבר פה על הבריאה של הרצון של כל הרצונות, השורש של כל הרצונות, כן? זה מה שהוא מנסה פה להסביר לדעתי. הוא מנסה להגיד, מאיפה הופיע הרצון הראשיתי? כן? אנחנו מדברים פה על... על הרצון הראשיתי, כן, הרצון של האינסוף זה הרצון הראשון שמגלה במציאות. אז מה שהוא רוצה להגיד פה, שהרצון הראשיתי הזה, הוא הרצון, מה שאנחנו קוראים פה שמו, כן, הנאצל שבאינסוף, או מה שאנחנו נקרא אחר כך המלכות באינסוף, הדבר הזה למעשה לא היה, כן, כי אמרנו שזה כל הבריאה, כל עצם הבריאה זה הרצון לקבל, זה הרצון לקבל של אינסוף, זה כל הבריאה. אז אם מי שאומר בריאה הוא אומר משהו מחודש. אז מאיזה כוח זה התחדש? אז זה התחדש מהכוח של ההשפעה, או במילים אחרות זה התחדש מהכוח של האהבה, כן? של האהבה של הבורא שרצה להיטיב עם הבריאים. אז מכוח האהבה, מכוח הרצון להשפיע ומכוח הרצון להיטיב, התחדש... הרצון לקבל. זה מה שהוא רוצה לחדש פה.
זאת אומרת שאם אין לי רצון למשהו, זה אומר שהשם לא רוצה להשפיע עליי
את זה? אני ממש, את גם מאוד מאוד נקוטת נורא.
כן, כי זה הטלפון, אמרתי ש... כאילו, תמיד אמרנו שאם יש המון שפע אבל אין רצון, אז זה לא משנה. זה כמו כאילו שאתה שותה את הכל
במיטה. אז אוקיי, אז אני צריך פה להוסיף איזשהו דיוק. כשאנחנו מדברים פה, אנחנו נראה את זה אחר כך שיש התפתחות ברצון. למעשה...
אבל אני לא מבינה, אם נגיד עכשיו, כמו ש... מי אמרה את זה של החרשים? אני לא יודעת מי דיברה, אבל... אם נגיד עכשיו, כשאני שומעת את זה, זה לא עושה לי כלום. זה לא אומר לי, וואו, גם אני רוצה, וזה לא... אין לי נגיעה בזה. אז מה זה אומר שהשם לא ברא לי רצון? כאילו, השם לא ברא לי את השפע הזה שלשם אני... כאילו, אין לי את הנגיעה הזאת בכלל? אז מה זה אומר מבחינת השפע? כאילו, מה... אני לא כל כך מבינה... אני מבינה שזה דיוק הרבה יותר גבוה, וזה לא במעשה, אבל... מה באמת...
טוב, אז אני חושב שאנחנו... אנחנו נראה את זה בהמשך. למעשה זה קשה לנו להבין, כי אנחנו לא במקום של הרצון הזה. אנחנו נראה שאחר כך הרצון מתפתח על פי ארבע מדרגות. כן, שיש... הרצון הכי, המדרגה הראשונה של הרצון היא רצון שהיא לגמרי פשוטית, שהרצון היא לגמרי פשוטי, זה מה שכתוב פה למעשה. זה מה שאנחנו נראה שנקרא בחינה א' או חוכמה. זאת אומרת שהרצון הוא לגמרי תלוי, הרצון של התחתון לגמרי תלוי ברצון של העליון. זאת אומרת, אם יש רצון לעליון להשפיע, אז מתעורר רצון של התחתון. אם אין רצון של העליון, אין רצון של התחתון. אז מה שאני
רוצה,
הוא מדבר על על המצב הכי עוברי, אפשר להגיד, הכי לא מפותח של הרצון. ואחר כך המימה שהרצון הזה הולך ומתפתח, עד שהוא מקבל את העצמאות שלו, שהוא נקרא לרצון לקבל של הבחינה דלת או של המלכות. ושמה הוא למעשה, הוא זה שקובע את הכמות ואת האיכות של האור שהוא מקבל, כי יש לו כבר עצמאות, כן? אז זה משהו ש... אבל על הרצון הראשוני, הבראשיתי הזה, שהוא אפילו אין לו מודעות שהוא רוצה, כן? אנחנו נראה אחר כך שנימד את זה, שבמדרגה של החוכמה, החוכמה, הרצון לקבל לגמרי בטל כלפי הרצון להשפיע. זאת אומרת, אין לו חיית משלו. כדוגמה אפשר לדבר על עובר במי אמו. זאת אומרת, עובר במי אמו מקבל את כל המזון שלו ואת כל החמצן שלו מאמא שלו. אבל אין לו שום ישות שמרגישה את הצורך. הוא למעשה מלא לחלוטין בשפע שהוא מקבל מאמא שלו, בלי ששום גילוי של צורך אצלו, כן? אז אם אני לא יודע אם הדוגמה היא דוגמה ברורה, אבל...
כאילו
הבחינה
של הוא ושמו אחד, כאילו זה מה שכתוב?
כן, הוא ושמו אחד זה המקום הזה שהרצון הוא... נראה לי שהרצון הוא נמצא במקום הכי קלוש שלו, שלמעשה הרצון לקבל הוא סוג של... איך נקרא לזה, של אביזר, כן, של משהו, של סוג של אביזר לרצון להשפיע. זאת אומרת, הרצון להשפיע צריך איזשהו זולת שיקבל אותו, אז הוא בורא את הזולת הזה, אבל הזולת הזה אין שום עצמאות. הוא לגמרי תוספת על הרצון השנייה, אם אתם, לא יודע אם אתם מבינים מה שאני מנסה להגיד, אבל...
אני חושבת שהעניין הזה של הוא שמו אחד, זה הוא יחידי בעולם. זאת אומרת, הוא זה הוא. כאילו כל הנאצלים וכל הכל 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 זה הוא. וכל מה שהוא משפיע, למעשה הוא משפיע, כאילו אם נגיד, אנחנו יכולים להגיד, משפיע על מה שהוא עושה ועל מה שהוא מוציא מעצמו. עכשיו, כל מה שהוא משפיע, עליי הוא משפיע את זה, עליי שזה הוא. זאת אומרת, זה לא אני אישות בפני עצמי, זה אני ששייכת אליו, ואני לא נפרדת ממנו, ולמעשה זה הוא. עכשיו, עליי הוא מאציל איזשהו רצון כזה, על האחר הוא מאציל איזשהו רצון אחר. כל אחד יש לו את ההצלה שלו, שביחד יוצר את הרצון השלם, וביחד יוצר את השלמות הזו של להוציא לאור שלמות פעולותיו שמותיו וכינויה, ולכן אנחנו רואים גם שוני בין אחד לשני. וגם ברצון אנחנו רואים שוני בין אחד לשני, כי באמת אם המעציל משפיע רצון במקום מסוים, שאני ארגיש שאני רוצה, נניח, שאצלי מתעורר, אם נתנו דוגמה, שאצלי מתעורר הרצון לעבוד עם חרשים, יכול להיות שיש איזשהו משהו שצריך להתעורר אצלי כדי לעשות איתו משהו, ואצל מישהו אחר הוא לא צריך להתעורר, כי הוא לא צריך. זאת אומרת, לכל אחד יש את הפנים שלו שמשלימים את השלם. ככה אני חושבת.
אוקיי, אז מה שאת, אם אני מבין אותך ורד, למעשה את עונה פה לנאורה. זאת אומרת, את אומרת לנאורה, כן, הרצון של נאורה, נגיד, לטפל בנוער בסיכון, זה לא משהו שבא ממנה, אלא זה רצון שהודבא לה מהעליון, כן?
לגמרי.
עכשיו, אחרי שיש, זאת אומרת, זה מה שאנחנו לומדים פה, מה שכותב בעל הסולם, נכון? שאומר, זה לא הרצון לקבל שמייצר את האור, מושך את האור, אלא זה האור שגורם לרצון לקבל להופיע. עכשיו, אחרי זה, מה עושים הרצון הזה,
זה
כבר...
זה פשוט מסתבך לי עם זה שהכל זה אור. זה הבעיה. שהאור של השם זה כאילו... זה נשמע מדהים, אבל... וזה מסתדר עם המון המון דברים, כן? אבל יש משהו שכאילו את המקום שיש אור שהוא... כאילו שיש המון המון צפע, וכאילו שאנחנו רואים שרק... אני צריך לרצות אותו, וכאילו, אבל השפע הוא בעצם קיים כאילו ברמה אינסופית, אז פה זה קצת מצמצם את האינסופית, כי זה אומר שהשם טובע בנו איזשהו רשימו תת מודע לרצות משהו מסוים. ואת שאר הדברים, אני כאילו לא יהיה לי נגיעה בזה, אז לא יהיה לי רצון, אז כאילו, אז...
כן, אבל אני חושב שזה, תראה, זה אולי נדבר על זה בהזדמנות, אבל זה כנראה כל העניין של התפילה זה זה. כל העניין של התפילה זה לבקש רצונות מהשם. אני לא יודע אם אתם מבינים מה שאני מנסה להגיד, אבל מה זה תפילה? כי נכון, אז את מנסה שיש לך רצונות מצומצמים. אז התפילה זה לבקש מהשם שהוא יגדיל לנו את הכלי שלנו, שהוא ייתן לנו רצונות אחרים. רצונות יותר גבוהים, יותר טהורים, יותר רחבים וכו' וכו'. זה העבודה של התפילה.
אז מה זה אומר שאני רוצה שיהיה לי רשימו יותר גדול? מה זה אומר רצונות יותר גדולים? מה זה אומר? שכאילו עכשיו במקום רק לדאוג נגיד...
הפתרון לקבל יותר, או יותר גדול בשני עצמו, או יותר מתוקן, או יותר, לא יודע מה איך להגיד את זה. זה לא מה שאני לא נכנס לזה. מה שאני רוצה להגיד, שגם אפשר להתפלל על רצון. זאת אומרת, אפשר לבקש מהקדוש ברוך הוא שיהיה, כמו שהוא למעשה אנחנו רואים שהשף, האור הוא זה שבורא את הרצון לקבל בתחתון, אז אפשר לבקש מהקדוש ברוך הוא רצונות חדשים שלא יהיה לנו. עכשיו, מה העניין של הרשימו? זה שלמעשה זה לא, זה, את יודעת מה, יכול להיות שזה אותו דבר. כשאני אומר, אני מבקש ממך רצון, זה אומר, תן לי איזשהו הערה.
תשוקה חדשה למשהו שכאילו לא קיים בכל כך.
בדיוק. אבל כדי שיהיה את התשוקה הזאת, צריך באיזשהו מקום שתחשוף לי להערה. תחשוף לי להערה כדוגמה. נגיד, אדם שלעולם לא עשה מעשה חסד. אז פתאום הוא מבקש הערה, מה זה חסד? אז נרים לו, נרים לו אדם צדיק שעושה חסד, ונרים לו, פתאום הוא רואה פתאום אבא שלו שעושה משהו שלעולם הוא לא חשב. אז ברגע שהיה לו את ההערה הזאת, אז ההערה בונה לו את ההשתוקקות, שגם אצלו יהיה לו את הדברים האלה. אתם מבינים מה שאני רוצה להגיד? איך נוצר רצון? בסופו של דבר נוצר רצון, רצון נוצר אותם ממגע עם אור, ומסתלקות של האור. זאת אומרת, יש לי תחושה של מגיעה באור, והאור מסתלק. ותמיד הוא מסביר את זה, שאין, זאת אומרת, כדי שיהיה כלי, צריך שיהיה מילוי והסתלקות. כן? אז כמובן שהמילוי הזה הוא מאוד עדין, לפעמים אנחנו לא מבינים, אבל כשאנחנו מבקשים, תן לי רצון חדש, צריך שקודם כל יהיה לי איזשהו הערה של המילוי. זאת אומרת, אם אין לי הערה למילוי, מאיפה יבוא הרצון? אוקיי? אז יכול להיות שהדברים ככה מסתדרים.
אני חושב שהרצון באמת כן קיים כבר, כל הרצונות, אבל הם רדומים, או אתה יודע, כאילו אני, נראה לי שהכל קיים בנו. פשוט יש דברים מגולים, ויש דברים עדיין
כאלה. אין בעצורים.
כן, אבל השאלה בדיוק היא, האם מראים לנו, האם מגלים לנו הערות של האינסוף הזה שיש בנו? כי כל עוד שלא מגלים את ההערות האלה, אז החלק של הרצון,
נגיד, זה מגלה משהו, אבל זה משהו שכבר היה קיים, פשוט הוא היה מוסתר. זה לא שפתאום הוא בורא בי רצון חדש. נראה שאנחנו נולדים...
נכון. הרצון נמצא בנו, אבל הוא לא יכול להתגלות, החלק הזה של הרצון שכמוס בנו, נגיד, יש רצון לתורה, כן? אגב, יש את הסיפור הזה של העוגה נמצא במימו, וכשהוא נולד, הוא לומד כל התורה וכו', וכשהוא נולד, אז נקה עליו מלאך ובורח לו כל התורה וכו'. אז זה מאוד דומה לעניין הזה, זאת אומרת, התשוקה ללימוד תורה, הוא לא משהו שיכול לבוא לאדם בלי שהיה לו אי פעם איזשהו מילוי. זאת אומרת, היה לו מילוי של התורה, והוא איבד את זה, ואז מתעורר התשוקה. אז זה שיש אחד שלומד רק קבלה, ושני לומד רק הלכה, ושני לומד רק גמרא, וכו' וכו'.
יש אחד שלא לומד כל החיים, כי כל החיים לא היה לו רצון. אבל זה עדיין אומר שבאמת לא היה בו רצון. שזה משהו חיצוני לא עורך בו את הרצון, אבל כל אדם שהוא נולד, תינוק, כל יהודי, יש בו את הרצון הזה מלכתחילה, לרצות ללמוד תורה. ועדיין, עדיין יכול לגמור את החיים שלו, בלי שיתעורר רצון.
נכון. כי פשוט הוא לא נתקל... אוקיי, המערכת אומרת לנו שאנחנו בסיום הכיתה, אז אני לא רוצה שאנשים יוכלו לישון מאוחר, יש הרבה ניקיונות. אז בכל מקרה, אני חושב שפה קצת דיראנו כמה נושאים, אבל כמובן שזה נושאים מאוד 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 עמוקים ומאוד מאוד מאוד עדינים.
צריך לשהות בהם.
כן, ועוד פעם אני מאוד מציע לכם כטיפול של הרגעה, כשאתם באיזשהו מקום שקצת מתח וחרדה וזה, תקחו את הטקסטים האלה, אין כמו לקחו את הדבר הזה כדי להיכנס לסוג של שלווה.
נכון.
זה פשוט שירה, אני חושב שזה שירה.
ממש,
מסכימה לגמרי. טוב, השיר לילה טוב.
תודה רבה, יישר כוח, חג שמח.
חג שמח.
להתראות.
חג שמח. להתראות לכולם.
להתראות.
ביי ביי. Thank you.